שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממחת במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בראשית העמוד. השיעור יהיה היום רבע שעה, והשיעור היום מוקדש על ידי מקסים אסולין לעילוי נשמת אביו דוד בן יהודה ושרה זיכרונו לברכה. הנושא שלנו היום זה אשרה, שזה עץ שעובדים אותו כעבודה זרה, וזה בעצם המשך של דברים שלמדנו מדף ממהי. לכן לא נראה את זה לפי הסדר, אלא קודם נזכיר את מה שלמדנו מדף ממהי, אחרי זה נראה את מה שהדף שלנו כאן שונה מדף ממהי, ורק אחר כך נראה את המשנה ואת שאר הגמרא. אז קודם כל נזכיר שבדף ממהי תיארנו שלושה סוגים של עצים. הסוג הכי חמור זה עץ שנטעו אותו לשם עבודה זרה, והוא נאסר כבר משלב הנטייה, אפילו שעוד לא עבדו אותו. הסוג הכי קל, של זה אנחנו בכלל לא מדברים, זה עץ שגדל מעצמו בטבע, ואת זה אי אפשר לאסור. והסוג האמצעי זה עץ שבן אדם נטע אותו, אבל הוא לא נטע את זה לשם עבודה זרה, ורק אחר כך הוא הופך את זה לעץ של עבודה זרה. אלה שלושת סוגי העצים. הנושא העיקרי שלנו זה הסוג האמצעי, ולגביו אמרנו שבאופן תיאורטי יכולים להיות שלושה דינים שונים. האפשרות הכי חמורה זה להחמיר לגמרי, כלומר שאסור גם מה שיגדל מכאן ולהבא וגם מה שכבר היה. אפשרות שנייה זה שזה מותר לגמרי, כלומר אי אפשר לאסור עץ אחרי שכבר נטעו אותו, ואפשרות ביניים זה שאפשר לאסור רק את מה שיגדל מכאן ולהבא, אבל אי אפשר לאסור את העיקר, כלומר את מה שכבר היה. אלה היו האפשרויות באופן תיאורטי, ועכשיו נזכיר את הדעות שראינו בפועל. ראינו שהמחלוקת בין רבנן לרבי יוסי הגלילי, וראינו שני פירושים להסביר את המחלוקת. הפירוש השני היה של רב ששת, שהוא הציע שהמחלוקת זה סביב עץ אשרה מהסוג השני, כלומר שבן אדם נטע ורק אחרי זה הופך את זה לעבודה זרה. ורב ששת אמר שבזה נחלקו רבנן ורבי יוסי הגלילי, כשרבנן הם המקילים ורבי יוסי הגלילי הוא המחמיר, והגמרא גם הוסיפה שרבי יוסי ברבי יהודה מחמיר כמו רבי יוסי הגלילי. אז אמרנו מי מקל ומי מחמיר, ובכוונה עוד לא אמרנו את הדעות עצמם, כי בעצם הם עצמם לא אמרו את הדעות שלהם במפורש, כי הרי רבנן ורבי יוסי הגלילי במשנה בכלל לא אמרו במפורש במה הם נחלקו, ורב ששת רק הציע שזאת המחלוקת, וגם רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר במפורש עד איזה רמה הוא מחמיר. אז ממילא, כיוון שהם לא אמרו במפורש את הדעות שלהם, זה קצת פתוח לפרשנויות, ובאמת נראה שיש בזה שתי שיטות. שיטה א' זה מה שרב ששת הציע בדף ממהי, ועוד מעט נראה שרב אשי מציע שיטה ב' אצלנו בדף ממחת. נזכיר קודם את שיטה א', אומר רב ששת שרבנן מקילים לגמרי, כלומר לא מה שהיה וגם לא מה שיגדל נאסר, ורבי יוסי ברבי יהודה הוא באמצע, כלומר שמה שהיה לא אסור ומה שיגדל נאסר. זה מה שלמדנו שם, שוב רבנן מקילים לגמרי ורבי יוסי ברבי יהודה באמצע, וכאמור עכשיו נראה את שיטה ב' של רב אשי. רב אשי קצת לפני אמצע עמוד א' אצלנו מציע שאפשר להעלות את כולם בדרגה אחת לחומרה. כלומר, שהם לא נחלקו בין להתיר לגמרי או להיות באמצע, אלא הם נחלקו בין להיות באמצע לבין להחמיר לגמרי. כלומר, כולם מסכימים שמה שיגדל מכאן ולהבא נאסר, והמחלוקת היא האם אפשר לאסור גם את העץ עצמו שכבר היה. לפי רבנן לא, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה כן, כלומר יוצא שרבנן הם באמצע ורבי יוסי ברבי יהודה הוא הכי מחמיר. אלה השיטות, ועכשיו נראה מה המקור של השיטות. אז כבר הזכרנו בדף ממהי שיש לנו שני פסוקים. פסוק אחד זה ואשריהם תשרפון באש, ופסוק נוסף זה ואשריהם תגדעון. שם אמרנו שרבנן שמקילים לגמרי בעץ שהוא כבר נטוע, כלומר ברמה האמצעית שעליה אנחנו מדברים, אז הם מסבירים שהפסוק ואשריהם תשרפון באש מתייחס לדרגה הכי חמורה, כלומר לאילן שנטעו אותו מראש לעבודה זרה, שזה אסור לפי כולם. לגבי הפסוק ואשריהם תגדעון, הגמרא בסוף עמוד ב' שם מסבירה שהם לומדים מזה משהו אחר. זה היה המקור לדעת רבנן לפי ההבנה של שיטה א', כלומר בדף ממהי. לגבי רבי יוסי ברבי יהודה אמרנו שלמרות שהוא במפורש אמר שהוא לומד מ"ואשריהם תשרפון באש", הסברנו שהוא בעצם לומד משני הפסוקים, כלומר ואשריהם תשרפון באש מלמד אותנו לרמה הכי חמורה, כלומר שנטעו את זה ראש לעבודה זרה, והפסוק ואשריהם תגדעון מוסיף שאם נטעו ורק אחר כך הפכו את זה לעבודה זרה, גם זה נאסר. אבל מה נאסר? רק הענפים שהוא גדע, כלומר רק הענפים שגדלו אחר כך. אז זה היה המקור לזה שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שעץ שנטעו אותו ורק אחר כך הופכים אותו לעבודה זרה, אז יש לו את הדין האמצעי שרק מה שגודל מכאן ולהבא נאסר ולא מה שהיה. אלה היו המקורות לפי שיטה א', כלומר לפי השיטה של דף ממהי. עכשיו נראה מה המקור לפי שיטה ב', כלומר השיטה של רב אשי, שרבנן סוברים את הדין האמצעי, כלומר שמה שגודל מכאן ולהבא נאסר, ורבי יוסי ברבי יהודה הוא בדין הכי חמור, כלומר שגם מה שכבר היה נאסר. לפי השיטה הזאת מה המקור? זה נמצא שורה אחת לפני השורות הרחבות בדף שלנו. מסבירה הגמרא שצריך להפוך, כלומר שבאמת רבי יוסי ברבי יהודה הוא זה שלומד מ"ואשריהם תשרפון", ורשי מסביר שלומדים את זה מהריבוי ואשריהם, שזה לשון רבים, שזה מתייחס לשני סוגים של אשרות. סוג אחד זה לעץ שנטעו אותו מראש לעבודה זרה, וסוג שני זה לעץ שרק אחרי זה הפכו אותו לעבודה זרה. בשני הסוגים האלו סובר רבי יוסי ברבי יהודה שאפשר לאסור את כל העץ, גם מה שהיה וגם מה שיגדל. ואילו רבנן שלפי השיטה הזאת הם בדין האמצעי, הם ילמדו את זה מ"ואשריהם תגדעון", כלומר שאוסרים רק את מה שגדל אחר כך והוא גדע אותו. עד כאן ראינו את שתי השיטות להסביר את מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה ורבנן. לפי שיטה א', רבנן מקילים לגמרי ורבי יוסי ורבי יהודה הוא באמצע. לפי שיטה ב', רבנן הם באמצע ורבי יוסי ורבי יהודה מחמיר לגמרי. אלה השיטות, ועכשיו ניגש למשנה שלנו ולדברי שמואל בשורה השישית מתחילת הגמרא, ונתחיל דווקא עם דברי שמואל. שמואל אומר את ההלכה הבאה, אם אדם משתחווה לעץ, אז כל מה שיגדל מעכשיו והלאה נהיה אסור. עכשיו, כמי שמואל צובר? אז לפי שיטה א' מדף ממהי זה כרבי יוסי ברבי יהודה, ואילו לפי שיטה ב', כלומר לפי רב אשי בדף שלנו, שמואל כמו רבנן שהם בדין האמצעי. עכשיו נעיר שזה בעצם היה אינטרס של רב אשי להציע את שיטה ב' בשביל ששמואל לא יהיה רק כרבי יוסי ברבי יהודה, אלא יהיה כמו דעת הרוב, כלומר כמו דעת רבנן. אז מבחינת שמואל אנחנו מסודרים, ועכשיו נראה את המשנה שלנו. המשנה שלנו במקרה האמצעי שלה מסכימה עם שמואל שאם אדם לוקח עץ שכבר נטעו אותו והופך אותו לעבודה זרה, אז מה שנאסר זה רק מה שיגדל מכאן ולהבא, כלומר רק התוספת ולא מה שכבר היה. עד כאן זה כמו שמואל, אבל בכל זאת יש הבדל גדול בין המשנה לבין שמואל. כששמואל אמר שהוא הופך את זה לעבודה זרה, הוא אמר שפשוט הוא משתחווה לעץ, וככה באמת הבנו עד עכשיו. לעומת זאת במשנה משמע שזה לא מספיק רק להשתחוות לעץ, אלא צריך לעשות מעשה ממש בגוף עץ. איזה מעשה? אז אומרת המשנה שצריך לגדע, כלומר לחתוך חלק מהענפים, ולפסל, כלומר להוריד את הפסולת, וכל זה על מנת שיגדלו ענפים חדשים לשם עבודה זרה, רק אז ענפים שיגדלו לשם עבודה זרה יאסרו. אז זה המקרה האמצעי של המשנה שלנו שצריך מעשה, והשאלה היא איך זה מסתדר עם שמואל שאמר שלא צריך מעשה בגוף האילן, אלא מספיק להשתחוות לאילן. זאת השאלה, והתשובה תלויה בשתי השיטות, כלומר בשיטה א' של רב ששת ובשיטה ב' של רב אשי. לפי שיטה א' זה די פשוט, כבר אמרנו ששמואל לפי שיטה א' הוא כמו רבי יוסי ברבי יהודה, כלומר בדין האמצעי. רבנן לעומת זאת מקילים לגמרי ואומרים שזה שאתה משתחווה לעץ שכבר נטעו אותו לא אוסר שום דבר בעץ, גם לא את מה שיגדל. ואז באה המשנה שלנו ואומרת שזה דווקא אם הוא רק השתחווה, שאז רבנן מקילים לגמרי. אבל אם הוא לא רק השתחווה אלא עשה מעשה פיזי בעץ עצמו, אז גם רבנן מודים שאפשר לאסור את הענפים שיגדלו מכאן ולהבא. אז יוצא ששמואל סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה, והמשנה שלנו זה כשיטת רבנן, כל זה לפי השיטה הראשונה של רב ששת בדף ממהי, וזה מובן. לפי שיטה ב' לעומת זאת, לכאורה המשנה שלנו לא מסתדרת לא עם רבי יוסי ברבי יהודה ולא עם רבנן, זה נמצא בשורה הראשונה הרחבה, כי הרי לפי שיטה ב' גם לרבנן וגם לרבי יוסי ברבי יהודה מספיק להשתחוות לעץ בשביל לאסור. לפי רבנן זה עושה רק את מה שיגדל, לפי רבי יוסי ברבי יהודה גם את מה שהיה. בכל אופן ברור שמספיק להשתחוות, אז כמי המשנה שמדברת על מעשה פיזי בעץ? זה השאלה לפי שיטה ב', והגמרא עונה שבאמת אפשר לסדר את המשנה גם עם רבנן וגם עם רבי יוסי ברבי יהודה. איך? אז הגמרא מתחילה עם רבי יוסי ברבי יהודה, והיא מחדשת שאם עד עכשיו חשבנו שמעשה פיזי בעץ זה יותר חמור מאשר רק להשתחוות לעץ, לפי רבי יוסי ברבי יהודה צריך לומר שלהפך. כלומר, רבי יוסי ברבי יהודה לפי שיטה ב' סובר שאם הוא משתחווה לעץ, הוא עושר את זה לגמרי, גם את מה שהיה וגם את מה שיגדל, ועל זה באה משנה ומחדשת שזה דווקא כשהוא משתחווה. אבל אם הוא בא ומוריד ענפים מעץ בשביל שיגדלו ענפים חדשים לעבודה זרה, אז כאן אנחנו מבינים שהוא התכוון שרק הענפים החדשים יהיו לעבודה זרה, ולא מה שכבר היה. ממילא כשהוא מגדע את הענפים, גם לרבי יוסי ברבי יהודה זה עושה רק את מה שיגדל ולא את מה שהיה, בניגוד למקרה שבו הוא משתחווה, שאז זה עושר את הכל. כך אפשר לסדר את המשנה שלנו שמדברת על מעשה פיזי ועושרת רק את מה שיגדל, עם רבי יוסי ברבי יהודה שמדבר על השתחוואה ועושר גם את מה שהיה. זה לפי רבי יוסי ברבי יהודה. עכשיו, איך אפשר לסדר את המשנה גם לפי רבנן? נזכיר שלפי שיטה ב' רבנן הם בדין האמצעי, כלומר שאם הוא משתחווה לעץ זה עושה רק את מה שיגדל ולא את מה שהיה, ולפי זה צריך לומר שזה שהמשנה מדברת על מעשה פיזי זה לא בשביל לומר שהשתחוואה לא מספיקה בשביל לאסור את העץ, אלא מה שהמשנה באה לחדש זה שאפילו שהוא אסר את עץ על ידי מעשה פיזי, עדיין זה רק אוסר את מה שיגדל ולא את מה שכבר היה. זה מה שהמשנה באה לחדש אם נאמר שהמשנה היא לפי רבנן. בזה סיימנו לסדר את המשנה שלנו, אמרנו שלפי שיטה א' המשנה היא כרבנן, לפי שיטה ב' אפשר להבין את המשנה בין כרבי יוסי ברבי יהודה בין כרבנן. זה הביא אותנו למשנה בתחתית עמוד א', אבל לפני שנעבור אליה עדיין חסרים לנו שש שורות מתחילת הסוגיה. כמו שעכשיו אמרנו, המעשה פיזי שהמשנה דיברה עליו זה שהוא מגדע ומפסל את העץ, והוא עושה את זה בשביל שענפים שיגדלו יהיו לעבודה זרה. זה המעשה שהמשנה שלנו דיברה עליו, אבל הגמרא מביאה את רבי ינאי שהוא לכאורה דורש מעשה הרבה יותר רציני. רבי ינאי אומר שבשביל שענפים שיגדלו מעץ יהיו ענפים של עבודה זרה, זה צריך להיות ענפים כאלו שממש נחשבים כאילו שהם נטייה חדשה. איך עושים את זה? על ידי הברכה או על ידי הרכבה. הברכה לעבודה זרה זה שהוא לוקח ענף מהעץ ושם אותו באדמה ומזה מגדל עץ חדש לעבודה זרה. הרכבה זה שהוא לוקח ענף מעץ אחר ומחבר אותו לעץ הנוכחי והוא עושה את זה לשם עבודה זרה. בכל אופן, משמע מרבי ינאי שרק שהוא עושה את המעשים האלו, שזה ממש כמעט כמו גידול חדש, רק אז באמת מה שיגדל יהיה לעבודה זרה, אבל אם הוא רק מגדע ומפסל, זה לא מספיק בשביל לאסור. זה מה שלכאורה משמע מרבי ינאי, וזה כמובן קשה מהמשנה שלנו, כי הרי המשנה שלנו מדברת על מגדע ומפסל, ולא על מבריך ומרכיב. לכן מסבירה הגמרא שרבי ינאי בכלל הוא התכוון לדבר על מתי העץ נאסר, אלא בדומה לחידוש שעכשיו אמרנו בדעת רבנן לפי שיטה ב', החידוש של רבי ינאי זה לגבי העיקר של העץ, והוא בא לחדש שהעיקר של העץ, כלומר מה שכבר היה, לא רק שהוא לא נאסר אם עשו מעשה של גידוע ופיסול כמו במשנה שלנו, אלא אפילו אם עשו מעשה יותר רציני כמו הברכה והרכבה, גם אז רק מה שגודל מכאן ולהבא נאסר, ולא העיקר שכבר היה.
בזה סיימנו לגמרי עם הגמרא של המשנה הראשונה, שהיא עסקה במקרה האמצעי של שלושת המקרים שהמשנה הזכירה, ועכשיו לפני שנעבור למשנה הבאה, רק נזכיר בקצרה את שני המקרים האחרים שהמשנה הזכירה, וזה גם יוביל אותנו למשנה הבאה. מקרה אחד זה עץ שנטעו אותו מראש לעבודה זרה, זה ברור שזה אסור לפי כולם כבר משלב הנטייה, והמקרה השלישי במשנה, שזה גם הוביל אותנו למשנה הבאה, זה עץ כזה שאותו עצמו בכלל לא עבדו, אבל מתחתיו יש עבודה זרה. במקרה כזה, המשנה הראשונה אומרת בסתם שזה נחשב לאשרה, אבל הגמרא של המשנה השנייה אומרת שלפי המשנה השנייה זה מחלוקת, שלפי תנא קמא באמת זה נחשב אשרה, אבל לפי רבי שמעון זה לא נחשב אשרה, והמשנה מסיימת בסיפור שבאמת רבי שמעון פסק לפי הדעה שלו. זאת הייתה המשנה השנייה וחצי מהגמרא שעליה, ועכשיו לסיום הגמרא, שלוש שורות לפני סוף העמוד, הגמרא לא מדברת על סוגים של אשרה, אלא היא פשוט מביאה סימנים איך נדע מתי אנחנו נתקלים בעץ שהוא אשרה. אז רב אומר סימן, למשל שאנחנו רואים כמרים של עבודה זרה שיושבים מתחת לעץ, אבל לא אוכלים מהפירות שלו, אז כנראה שזה בגלל שזה עץ של עבודה זרה. ושמואל אומר סימן, למשל שאנחנו רואים כמרים של עבודה זרה שאומרים שהפירות של העץ הזה ראויים לעבודה זרה מסוימת. בזה סיימנו את עמוד א', בינתיים ראינו איזה עץ נחשב אשרה, וראינו גם סימנים עכשיו איך לגלות עצי אשרה, ועכשיו במשניות בעמוד ב', אחרי שאנחנו יודעים איזה עץ נחשב אשרה, המשניות מדברות על מה ההלכות של אותם עצים, כשההלכה הראשונה היא שאסור ליהנות מאותם עצים. ממילא אומרת המשנה שאסור ליהנות מהצל של אותו עץ, כשהדגש כאן זה על הצל שמסביב לעץ, לא על הצל שממש מתחת לעץ, שלזה יש דין חמור יותר ונדבר על זה בהמשך. והגמרא מוסיפה שלא רק מהצל הקרוב של העץ אסור ליהנות, אלא גם מהצל הרחוק יותר, שזה צל חלש יותר, גם מזה אסור ליהנות. הגמרא קוראת לזה הצל של הצל, ורש"י מסביר, למשל אם יש לנו עץ שהוא בגובה 3 מטר, אז עד 3 מטר מרחק מהעץ, זה נחשב הצל הקרוב. אחרי 3 מטר זה כבר נחשב הצל של הצל, אבל גם מזה אסור ליהנות, ובעצם אין הבדל בין הצל הקרוב לצל הרחוק. עכשיו המשנה מדגישה שלמרות שיש גזרה מדרבנן שכל עבודה זרה גם מתמת, אם הוא רק נהנה מהצל, אז הוא לא נטמע, בין אם זה היה מהצל הקרוב, וכל שכן אם זה היה מהצל הרחוק יותר. בזה סיימנו את ההלכה הראשונה במשנה ואת הגמרא שעליה, רק צריך להוסיף שבגמרא יש שתי גרסאות שאומנם אין הבדל מעשי ביניהם, אבל יש הבדל בדגש. לפי הגרסה הראשונה, הדגש בגמרא הוא לחדש שגם הצל הרחוק יותר אסור בהנאה, לפי הגרסה השנייה, הדגש הוא שגם הצל הקרוב יותר לא מתמה. עד כאן ההלכה הראשונה לגבי הצל. ההלכה השנייה אומרת שאם אדם לא עבר בצל של העץ, אלא עבר ממש מתחת לעץ, במקרה כזה הוא כבר כן נטמע, כי אם יש עץ של עבודה זרה, מן הסתם מתחתיו יש כל מיני דברים שהקריבו לעבודה זרה, והמשנה הזאת היא כמו רבי יהודה בן בטרה, שהוא סובר שגם תקרובת של עבודה זרה מתמת באוהל כמו מת. ממילא אם יש תקרובת מתחת לעץ, אז העץ עצמו נחשב כאוהל, וכל מי שעובר מתחת לעץ נטמע בטומאת אוהל מאותה תקרובת של עבודה זרה, והמשנה שלנו מחדשת שתמיד צריך להניח שמתחת לכל עץ אשרה יש תקרובת כזאת, ולכן כל מי שהולך מתחת לעץ נטמע. עכשיו צריך להדגיש שלמרות שרבי יהודה בן בטרה מביא מקור לטומאה הזאת, הוא לומד את זה מזה שכתוב בפסוק זבחי מתים, אז יש פה היקש בין הזבחים של עבודה זרה לבין מתים, עדיין זה רק אסמכתא ובאמת זה רק אסור מדרבנן, וממילא רבנן לא גזרו כשזה פוגע בצורה משמעותית בציבור. מתי זה פוגע? אם יש עץ של עבודה זרה שהוא מאהיל על הדרך של הרבים. במקרה כזה אומרת המשנה שאם אדם הולך שם, רבנן לא גזרו שהוא יתאמה. עכשיו הגמרא שואלת האם זה אומר שמותר ללכת שם לכתחילה או שלא, והגמרא מביאה בזה מחלוקת אמוראים, אבל מיד היא אומרת שבעצם הם לא נחלקו אלא הם דיברו על שני מקרים שונים. אם יש אפשרויות נוספות להגיע לאותו מקום בלי להאריך את הדרך, אז כאן לכתחילה לא ייכנס לשביל הזה, אבל בדיעבד הוא לא נטמע. אבל אם זאת הדרך הכי קצרה להגיע למקום מסוים, אז מותר ללכת שם אפילו לכתחילה, אבל הגמרא מסייגת את זה בסיפור על רב ששת שהיה לו דרך כזאת שלמרות שבאמת היה מותר לו ללכת שם אפילו לכתחילה, בכל זאת, כיוון שהוא אדם חשוב וכולם מסתכלים על מה שהוא עושה ולומדים ממנו, אז כשהוא הלך בדרך כזאת הוא לא הלך שם בנחת כאילו אין שם כלום, אלא הוא הלך כמה שיותר מהר בשביל לקצר את הזמן שבו נהנה מאותה עשירה, וגם מן הסתם לתת מסר חינוכי לכל מי שרואה אותו. ובזה סיימנו את הגמרא של המשנה הראשונה בעמוד ב', הגענו למשנה בשליש התחתון של העמוד שגם היא מדברת על הנאה מהעשירה, אבל את זה כבר נראה מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור בעץ שאדם נטע אותו לא לשם עבודה זרה, ואחרי זה הוא הפך את זה לעץ של עבודה זרה. אמרנו שיש שלוש אפשרויות לגבי מה הדין, או שהכל אסור גם מה שהיה וגם מה שיצמח, או שהכל מותר, או דין אמצעי שמה שהיה לא נאסר, אבל מה שיצמח מכאן ולהבא נאסר. אלה אפשרויות, ואמרנו שיש בזה מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי ברבי יהודה, ויש שתי שיטות איך להבין את המחלוקת. שיטה א' זה של רב ששת בדף ממהי, שרבנן מתירים לגמרי ורבי יוסי ברבי יהודה הוא בדין האמצעי. שיטה ב' זה של רבשי אצלנו, שרבנן הם בדין האמצעי ורבי יוסי ברבי יהודה מחמיר לגמרי. אחרי זה הבאנו את דעת שמואל שמי שמשתחווה לעבודה זרה רק מה שיגדל מכאן ולהבא נאסר, כלומר הדין האמצעי, אז לפי שיטה א' זה כרבי יוסי ברבי יהודה ולפי שיטה ב' זה כרבנן, ובסוף הבאנו את המשנה שהיא אמרה שבשביל לאסור את מה שיגדל מכאן ולהבא לא מספיק להשתחוות לעץ, אלא צריך מעשה בגוף העץ, כמו לגדע ולפסל את העץ, והסברנו איך זה מסתדר עם שתי השיטות. לפי שיטה א', אמרנו שהמשנה היא דעת רבנן, כלומר רבנן מקילים לגמרי כשהוא משתחווה, אבל אם הוא עשה מעשה בגוף העץ, אז גם הם אוסרים מכאן ולהבא. לפי שיטה ב', אמרנו שזה מסתדר גם עם רבנן וגם עם רבי יוסי ברבי יהודה. לרבי יוסי ברבי יהודה שמחמיר לגמרי לפי שיטה ב', אמרנו שזה דווקא בהשתחווה, אבל אם הוא גידע ופיסל, זה באמת רק אוסר את מה שיגדל מכאן ולהבא. ולרבנן אמרנו שהחידוש במשנה הוא שתמיד אנחנו עושים רק את מה שיגדל מכאן ולהבא, גם כשהוא השתחווה, ואפילו כשהוא עשה מעשה בגוף העץ, עדיין זה עושה רק את מה שיגדל מכאן ולהבא. זה היה רוב הגמרא, בהתחלת הגמרא הוספנו שגם אם הוא הבריך והרכיב, עדיין זה רק אוסר את מה שיגדל מכאן ולהבא ולא את כל העץ. במשנה הבאה דיברנו על עוד סוג של עץ, שזה עץ שאותו לא עובדים אבל מתחתיו יש עבודה זרה, ואמרנו שלפי רבנן זה נחשב אשרה ולפי רבי שמעון זה לא נחשב אשרה. עד כאן עמוד א', בעמוד ב' אמרנו אחרי שאנחנו יודעים כבר מה זה אשרה, אז נלמד את הדינים של אשרה. הדין הראשון זה שאסור ליהנות מאשרה וגם אסור ליהנות מהצל של אשרה, ואמרנו שגם מהצל של הצל אסור ליהנות, אבל בכל זאת לא נטמאים לא מהצל הרחוק ולא מהצל הקרוב. הדין השני היה שאם אדם הולך ממש מתחת לעץ ולא רק נהנה מהצל שלו, אז כאן כיוון שמצוי שם תקרובת של עבודה זרה, זה מטמא אותו באוהל, אבל רבנן לא גזרו על התאומה הזאת עם העץ מהיל על דרך של הרבים, ואמרנו שאם יש לו דרך חלופית אז עדיף שילך בדרך החלופית, אבל בכל זאת בדיעבד הוא גם לא נטמא בדרך הזאת, ואם אין לו דרך חלופית אז מותר לו גם לכתחילה ללכת בדרך הזאת, אבל רב ששת שהיה אדם חשוב היה עושה את זה כמה שיותר מהר, בזה סיימנו כל טוב.